שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף י"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב' בשורה השנייה מלמטה. בדברי הימים נאמר, וישכב יחזקיהו עם אבותיו, ויקברו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו ומותו כל יהודה ויושבי ירושלים, וימלוך מנשה בנו תחתיו. ואומרת הגמרא, וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. מסביר רש"י שהושיבו שם תלמידים לעסוק שם בתורה, ואומר התוספות שהסיבה לדבר לפי שהרבה התורה בישראל, כמו שאומרת הגמרא בפרק חלק בסנהדרין, שבדקו מדן עד באר שבע, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בטומאה וטהרה. הוא מסייג את התוספות ואומר, שלא על קברו ממש הקימו את הישיבה, אלא בריחוק 400, שבמרחק הזה אין בדבר משום לועג לרש. ואומרת הגמרא, פליגי בה, נחלקו רבי נתן ורבנן, מה משך הזמן שהושיבו שם את הישיבה? חד אמר שהושיבו את הישיבה למשך 3 ימים, הפכנו דף, וחד אמר למשך 7 ימים, ואמר לה ויש אומרים למשך 30 יום, שזה מקביל לזמני האבלות לפי סדר החומרה שלהם. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיה מלך יהודה שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. זאת אומרת ש36,000 אנשים קראו את בגדיהם לאות אבלות עד שנראו כתפיהם. ואומר התוספות שהמספר 36 רמוז בגימטריה של המילה לא. אלו דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה, מה הכבוד המיוחד שבדבר הזה, והלא גם לפני אחיו עשו כן. מסביר תוספות שהרי גם לאחיו עשו הספד גדול, כפי שאומרת הגמרא במסכת מגילה, על הפסוק כמספד הדרימון בן תברימון, שהתרגום שלו כמספד אחיו בן עומרי, שקטל אותו הדרימון בן תברימון, ואחיו מת במלחמה, שהיו שם עם רב, וכולם ספדו עליו. ואומנם כתוב במלכים, ויעבור הרינה במחנה, ואומרת הגמרא בסנהדרין, באבוד רשעים רינה, שזה באבוד אחאב בן עומרי, שאז הייתה רינה, אבל זה רק לצדיקים שבדור. אבל עבדיו ואוהביו של אחאב היו מספידים אותו. אלא אומר רבי נחמיה, שהכבוד המיוחד שעשו לחזקיהו, שהניחו ספר תורה על מיטתו, ואמרו, קיים זה מה שכתוב בזה. הוא מקשה על כך תוספות, שהרי מהגמרא במועד קטן משמע שאסור לעשות כן, משום שאסור לשב על גבי מיטה שספר תורה מונחת עליה. מתרץ תוספות, ששונה הדין אצל חזקיה, מפני שהוא היה גדול בתורה ובמעשים טובים ביותר. ומאין הדבר הזה מצאנו אצל גדולי דור, דדוגמה בלוויית החפץ חיים, את הספרים שהוא חיבר הניחו מונחים על המיטה לידו. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, איזה כבוד גדול יש בזה? והעידנה נמי עבדינא נחי. הרי גם בימינו נוהגים להוציא ספר תורה לפני אדם גדול שנפטר. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אפוקי אמנם מפקינן, אבל אנוכי לא מנחינן. אנחנו אמנם מוציאים ספר תורה בהלוויית אדם גדול, אבל להניח אותו על מיטתו אנחנו לא מניחים. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, אנוכי נמי מנחינן, אנחנו גם מניחים את הספר על מיטתו של האדם הגדול, אבל קיים לא אמרינן. אנחנו לא אומרים את המשפט, קיים זה מה שכתוב בזה. הוא מספר את הגמרא, שאמר רבא בר בר חנה, הווה זילנה בהדי הייתי הולך לפני דרבי יוחנן, כדי למי של שמעתה. לשאול אותו שמועות בהלכה, ולפי גרסת מסורת הש"ס, כי הווה נפיק לבית הכיסא, פעם אחת, כאשר רבי יוחנן יצא מהשירותים, והווה באינה מיני מילתא, ושאלתי אותו דבר שמועה, לא פשיטלן, הוא לא ענה לי עד דמה שידי ומנח תפילין ומברך. עד שהוא ראשית נטל ידיו, הניח את התפילין חזרה, שהרי מסופר על רבי יוחנן שהוא לא היה הולך 400 ללא תפילין, ובירך על התפילין. והדר, ורק לאחר מכן אמר לן, תשובה שלישית, שאפילו את המשפט קיים זה מה שכתוב בזה אמרינן בימינו בהלוויה של אדם גדול. ובהלוויה של חזקיה אמרו שהוא גם לימד את מה שכתוב בספר התורה, וזה שבח גדול, שלימד לא אמרינן בימינו אפילו בהלוויה של אדם גדול. ומהדברים משמע, שלימד עדיף מקיים. ועל כך שואלת הגמרא, והאמרמר, הרי שנינו בברייתא שגדול לימוד תורה מפני שהלימוד מביא לידי מעשה. אז אם הלימוד הוא רק אמצעי כדי להביא לידי המעשה שזה המטרה, משמע שקיום המעשה עדיף מאשר הלימוד. מתרצת הגמרא לא קשיא, הלמי גמר הלאה גמורי. הברייתא שאמרה גדול לימוד תורה שהוא מביא לידי מעשה, דיברה על לימוד תורה שהאדם לומד לעצמו, שביחס ללימוד כזה, אכן קיום המעשה עדיף על הלימוד. אבל מה שנאמר בהספד של חזקיהו, זה להגמורי, ללמד לאחרים, ולימוד כזה עדיף ממעשה. הוא מביא התוספות במקום, את נוסח השאילתות של רב החי גאון, שממנו משמע שהקושייה, לימוד גדול ממעשה, הייתה כלפי המעשה של רבי יוחנן, שתחילה הניח תפילין, ורק אחר כך היה אומר להם את השמעתה. ועל פי זה התשובה היא בדיוק הפוכה מהגרסה שלנו, שגדול לימוד שמביא לידי מעשה מתייחס ללימוד עצמי, אבל לימוד לאחרים לא עדיף ממעשה המצווה, ולכן היה רבי יוחנן מניח תפילין תחילה, ורק לאחר מכן אמר להם את דבר ההלכה. הוא מסיים את הגמרא, את הפרק, בדברי אגדה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. מהי דכתיב? מה כוונת הפסוק בישעיה? אשריכם זורה על כל מים משלחי רגל השור והחמור, שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים, שנאמר בפסוק אשריכם זורעי, ואין הלשון של זריעה אלא צדקה, שנאמר פסוק בהושע, נקרא בפנים, זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד, נירו לכם ניר ועת לדרוש את אדוני, עד יבוא ויורה צדק לכם. הרי שהלשון זריעה מתייחסת לצדקה, ואין מים שנזכרו בפסוק, אלא תורה שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, הוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכולו, לכו שברו ולא כסף ולא מחיר יין וחלב. וזוכה לנחלת שני שבטים, שכך משמע מהפסוק, רגליכם ישולחו בנחלת השור והחמור, שהם יוסף ויששכר. זוכה לחילה, דהיינו לכבוד כי יוסף, דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. והמילה שור משמעותה חומה, שבנות מצרים היו עולות על החומה כדי להסתכל ביופיו של יוסף. ויוסף נקרא שור על שם הפסוק, בחור שורו הדר לו. ובנוסף לכך, וזוכה לנחלת יששכר, דכתיב, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. והתרגום של המילים חמור גרם, זה עשיר בנכסין. מה שאומר שאם מישהו אומר לך שאתה חמור, תגיד אמן. אידי אמרי, יש אומרים, שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, אויביו נופלים לפניו, כי יוסף, דכתיב, לגבי יוסף, בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנב, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. ובנוסף לכך, וזוכה לבינה כי יששכר, דכתיב, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. בשעה טובה, הדרן הלך פרק 4 אבות, ונתחיל את הפרק השני. אומרת המשנה, כיצד, דהיינו במה, הרגל מועדת, עונה על כך הגמרא, שהרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה. כלומר, בכך היא מועדת שהיא משברת דרך הילוכה. וכן הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. אבל אם היא הייתה מבעטת, זה נחשב שינוי ולא תולדה דרגל, אלא תולדה דקרן. וכל זמן שהיא לא מועדת לכך, הוא ישלם חצי נזק ותו לא. או לחילופין, שהיו צרורות של אבנים מנצים מתחת רגליה. בשעת הילוכה ושיברה את הכלים, הדין שמשלם חצי נזק. למרות שהיא הולכת כדרכה ואין כאן שינוי, היא בכל זאת תשלם חצי נזק ותו לא, כי זה הלכה למשה מסיני. ואומר רש"י שמדובר שהנזק צרורות בוצע ברשות הניזק ולא ברשות הרבים, כפי שלמדנו בדף ג' שצרורות הם תולדה דרגל, ולכן הוא פטור ברשות הרבים. הוא מביא המשנה מקרה שכולל גם נזק רגל וגם נזק צרורות. דרסה על הכלי ושברתו, ונפל הכלי הזה על כלי אחר ושברו. אז על הכלי הראשון משלם נזק שלם, כי זה נזקי רגל, ועל הכלי האחרון משלם רק חצי נזק, כי הוא נשבר על ידי צרורות. וממשיכה המשנה, התרנגולים מועדים להלך כדרכן ולשבר. ואם היה דליל קשור ברגליו, מסבירה שהיא שכל דבר הנקשר ברגל התרנגול נקרא דליל, או שהיה התרנגול מהדס, דהיינו מרקד, והיו צרורות נתאזין מתחת לרגליו, ומשבר על ידי הצרורות את הכלים, הדין במקרים אלו שהוא משלם חצי נזק. כי מקרים אלו אינם נזקי רגל, אלא נזקי צרורות. הפכנו דף ומביאה הגמרא את השאלה, אמר לי ששאל רבינה לרבה. היינו רגל, היינו בהמה. מה ההבדל בין שני המקרים שאמרה המשנה בהתחלה? שהמקרה הראשון הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, והמקרה השני הבהמה מועדת להלך כדרכה. והרי זה אותה משמעות. אז מדוע חזרה המשנה ושנתה שהבהמה מועדת להלך כדרכה? אמר לה, ענה לו רבה, תנה אבות וקטני תולדות. בהתחלה התנה של המשנה ציין אבות, שזה רגל ממש שדרסה ברגליה. ובהמשך שנה התנה את התולדות של רגל, שזה בהמה שמועדת להלך כדרכה ולשבר בגופה ובשערה ובשליף שעליה בדרך הילוכה. שאלו תולדות של רגל, מפני שהזקה מצוי ואין כוונתה של הבהמה להזיק. אלא מעתה, ממשיך רבינה ומקשה על רבה, סיפה במשנה הבאה דקטני ששם נאמרה אותה תבנית לשון, כיצד השן מועדת, ועונה על כך המשנה לאכול את הראוי לה, וממשיכה המשנה, הבהמה מועדת, לאכול פירות וירקות, והרי שם, מי אבות ומי תולדות איקה? איזה אבות ותולדות יש במשנאי? שהרי לא ניתן לומר שהמילים בהמה מועדת לאכול פירות וירקות זה תולדה, שהרי זה נזק שן ממש. ותולדה דשן לעומת זאת זה במקרה שהבהמה נתחככה בכותל להנעתה. מספרת הגמרא שאבי כמהדר לבבדיחותה, ענה רבה לרבינה בשחוק ואמר לו, אנא שנה אחדה, אני תרצי משנה אחת ועד שאני חדה, ותתרץ אתה את המשנה השנייה. ובכל זאת שואלת הגמרא וטעם המאי, מה הטעם לכפילות המקרים במשנה השנייה? עונה על כך אמר רבשי, תנה שן דחיה וקטני שן דבהמה. השן מועדת מתייחס לנזקי שן של חיה, והמילים הבהמה מועדת מתייחס לנזקי שן דבהמה. והצורך בדבר מפני שסלקא דעתך אמינא, לולי המשנה הייתה אומרת שנזקי שן מתייחסים גם לשן דחיה וגם לשן דבהמה, הייתי חושב לומר שהיות ושילח את בעירו כתיב, והמילה בעירו היא תרגום של המילה בהמה, אז רק על נזקי שן של בהמה, אין, אכן צריך לשלם, אבל על נזקי שן של חיה לא צריך לשלם. כמה השמלן, לכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו, שגם על שן של חיה מתחייב, דחיה בכלל בהמה היא. והמקור לכך אומר רש"י שכתוב, זאת הבהמה אשר תאכלו, ולאחר מכן מפרט את התורה שמות של חיות, אייל צבי ויחמור. מקשה הגמרא היא אחי, אז אם כך, שבפסוק ושילח את בעירו כלולות גם שן של חיה וגם שן של בהמה, המיבה אל אלה מתני ברישה. הייתה המשנה צריכה לשנות קודם שן בהמה, שהיא נאמרה במפורש בפסוק, ורק לאחר מכן לומר שן חיה. מתרצת הגמרא, היי דעת ילי מדרשה חביב עלי. הלימוד לגבי שן חיה יותר חביב על התנה, כי הוא למד אותה מדרשה, ולכן הוא הקדים אותה לתחילת המשנה. מקשה הגמרא היא אחי, אם זה השיקול בסידור הדברים במשנה, רי שנמי, אז גם במשנה שלנו, ליטניה היא דלא כתיבה. היה צריך התנה לשנות את התולדות שהן לא כתובות במפורש בתורה ברישה בתחילת המשנה. מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אחי אשת, מה אתה משווה בין המשנה של שן לבין המשנה של רגל? הטעם שם במשנה של שן, אידי ואידי, זה וזה, גם נזקי שן דחיה וגם נזקי שן דבהמה, אבות נינו, שתיהם הם אבות נזיקים. ולכן ניתן לומר, והך דעת ילי מדרשה חביב עלי, שהקדים התנה את השן של חיה, מפני שהיא חביבה עליו כי הוא למד אותה מדרשה. מה שאין כן אחה, כאן במשנה שלנו, המקרה הראשון הוא אב, המקרה השני הוא תולדה. האם ייתכן ששב יקעה ותני תולדה? שיעזוב התנה ולא ישנה את האב ראשון, אלא את התולדה הראשון? איבה איתמה, אם תרצה תאמר תירוץ שני, איידה דסליק מרגל פתח ברגל. אגב כך שבסוף הפרק הקודם, נקט התנה לשון של הרגל מועדת, והוא לא נקט לשון של הבהמה מועדת. לכן פותחת המשנה הראשונה בפרק שלנו בלשון דומה, והיא כיצד הרגל מועדת. הוא מסתבר לומר שזה מפני שהם שנו את המשנה בעל פה, ובאופן הזה היה יותר קל לזכור את רצף המשניות. הוא מביא הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, בהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה, דרך הילוכה ובשערה דרך הילוכה. דהיינו שתוך כדי הליכת הבהמה דברים נתפסו בשיער, או שהזיקה בעוקף שעליה, או ובשליף שעליה, שזה המסע שנמצא בסקים שעליה, או שהזיקה ובפרומביה שבפיה, והכוונה לרסן, או שהזיקה ובזוג, דהיינו בפעמון שבצברה, וחמור שהזיק במסעו, בכל המקרים הללו הוא משלם נזק שלם. סומכוס אומר שגם במקרה של נזק שנגרם על ידי צרורות, וכן וחזיר שהיה נובר באשפה, בחותם שלו, והזיק, גם במקרים הללו הדין שמשלם נזק שלם. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומקשה הגמרא על דברי סומכוס, אם החזיר הזיק, פשיטה שהבעלים חייב נזק שלם. אלא אומרת הגמרא, אימה, תאמר שהנוסח הנכון בדברי הברייתא, זה לא הזיק, אלא התיז והזיק. כך שזה נחשב לנזק של צרורות, שבמקרה כזה משלם הבעלים נזק שלם. והיות שתנא קמא לא הזכיר את דין צרורות, שואלת הגמרא, צרורות מן דחר שמיו? מי הזכיר אותם שסומכוס היה צריך לומר שהוא חולק על תנא קמא בדין צרורות? מבארת הגמרא, חיסורי מחסרה ואחי קטני. יש חיסרון בגרסת הברייתא, וכך צריך להיות כתוב. צרורות כי אורחה היו חצי נזק. שאף אגב שדרכה של הבהמה ללכת ולהטיז צרורות מתחת רגליה, בכל זאת משלם הבעלים חצי נזק. כפי שהסברנו שזה הלכה למשה מסיני. וכך גם, וחזיר שהיה נובר באשפה והטיז והזיק, משלם חצי נזק. כי גם זה נחשב לצרורות של רגל, כי כל נזק שנגרם מכוחה של הרגל, אבל לא מגופה של הרגל, נקרא צרורות. ועל כך באה תגובתו של סומכוס שאומר, צרורות וחזיר שהיה נובר באשפה והטיז והזיק, משלם נזק שלם. ועוד בענייני צרורות, תנו רבנן שנורבותינו בתוספתא, תרנגולים שהיו מפריחים ממקום למקום, ותוך כדי כך ושיברו כלים בכנפיהן, הדין שמשלם נזק שלם, אבל אם הנזק נגרם ברוח שבכנפיהם, במקרה כזה משלמים חצי נזק. כי זה נחשב נזק צרורות, כי הכנפיים עצמם לא נגעו בכלי, אלא הנזק נגרם מכוחם של הכנפיים. סומכוס חולק ואומר שגם במקרים אלו משלם נזק שלם. ומביאה הגמרא תניא אידך, ישנה ברייתא אחרת, שלישית במספר, שגם היא עוסקת באותו עניין. תרנגולים שהיו מהדסין, דהיינו מרקדים, על גבי עיסה או ועל גבי פירות, וטינפו, או נקרו, הדין שמשלם נזק שלם. ואם על ידי ההידוס שלהם הם העלו אפר או צרורות מן הארץ לעיסה, אז הדין שהם משלמים חצי נזק. סומכוס אומר שבמקרה כזה הם משלמים נזק שלם. ומביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא נוספת, שתרנגול שהיה מפריח ממקום למקום, ויצתה רוח מתחת כנפיו ושיברה את הכלים, הדין שהוא משלם חצי נזק. ומציינת הגמרא ביחס לברייתא האחרונה, סתמה כרבנן. הברייתא נשנתה כסתם ברייתא ללא מחלוקת, והיא כדעת חכמים, מה שמעיד על כך שההלכה נפסקה כמותם. אמר שאל רבה, בישלמה נוח לי להבין את ההיגיון בדברי סומכוס, שהוא כסבר, כוחו כגופו דמי, שכל נזק שנגרם על ידי כוחו הוא נחשב כנזק שנגרם על ידי גופו, ולכן בשני המקרים יצטרך הבעלים לשלם נזק שלם. אלא רבנן, מדוע הם חייבו על צרורות חצי נזק? שהרי אי כוחו כגופו דמי, אם נזק שנגרם מכוחו הוא כמו נזק שנגרם מגופו, כולי נזק באי לשלם, אז הבעלים היה צריך לשלם את כל הנזק, ואי לאו כגופו דמי. ואם נזק שנגרם מכוחו הוא לא נחשב כנזק שנגרם מגופו, אז חצי נזק נמי לא לשלם. שהרי לא מצאנו בתורה החיוב של חצי נזק, אלא בנזק משונה כמו קרן, ולא בנזק כמו צרורות שזה כדרכו. הדר חזר ואמר רבה את התשובה הבאה, לעולם חכמים סוברים שכוחו כגופו דמי, כך שמעיקר הדין היה צריך לשלם על צרורות נזק שלם, וחצי נזק צרורות הלכת הגמיר אלה. אבל יש מסורת של הלכה למשה מסיני שאומרת שעל צרורות משלמים חצי נזק. ועוד בענייני צרורות אמר רבה, כל שבזב תמה בנזקין משלם נזק שלם, וכל שבזב טהור בנזקין משלם חצי נזק. הוא מסביר רשי, כל שבזב תמה, דהיינו כל דבר שנגיעה של הזב מתמה אותו, ובכלל זה זב שהסית כלי על ידי דבר אחר שאותו כלי נטמה, במה שתגרום נזק על ידי נגיעה כזו, דהיינו, בין אם היא עשתה את זה בגופה ישירות, בין אם היא עשתה את זה על ידי הסתה של חפץ אחר, משלם הבעלים נזק שלם. וכל שבזב טהור, כגון שזרק הזב חפץ על אדם אחר, הדין שאותו אדם טהור. אז מקרה כזה בנזקין, דהיינו צרורות, ישלם הבעלים חצי נזק. שואלת הגמרא, ורבה, צרורות אתה להשמועינן? האם רבא בא להשמיע לנו שעל צרורות משלמים חצי נזק? מה החידוש בדבר? הרי כבר ראינו את זה בדעת חכמים, במשנה ובברייתות. נתרץ את הגמרא שלא בא רבא להשמיע לנו את דין צרורות סטנדרטי, אלא רבא עגלה מושכת בקרון כמשמלן. הוא מסביר רשי שבא רבא להשמיע לנו מקרה של איזה כשנגרם על ידי קרון שעגלה מושכת אותו, שכמו בזב תמה, שאם הלכה הקרון שעזב עליה על גבי כלים, הכלים הללו תמאים משום מדרס עזב. אז כך גם לגבי נזקין, עגלה שמשכה בקרון על גבי כלים, זה נחשב לנזק על ידי גופה ולא לנזק של צרורות, ולכן ישלם הבעלים נזק שלם. אבל אם מתיז צרורות מתחת הקרון, שבמקרה המקביל בזב, מי שהצרורות פגעו בו יישאר טהור, בנזקין ישלם הבעלים חצי נזק, כי זה נחשב צרורות. ומביאה הגמרא, תניא כבתי דרבה, ברייתא כסייעתא לדברי רבה. בהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה. כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הנזק והזיקה בגופה דרך הילוכה, או ובסערה דרך הילוכה, או בעוקף שעליה, או ובשליף שעליה, או ובפרומבי שבפיה, או ובזוג שבצווארה, וכן וחמור שהזיק במסעו, וכן ועגלה מושכת בקרון, בכל המקרים הללו הוא משלם נזק שלם. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, תרנגולים שהיו מחטטים, דהיינו מנקרים, בחבל שדלי קשור בו, ונפסק החבל ונשבר הדלי, משלמים נזק שלם. ועוד בענייני צרורות, באי שאל רבה את השאלה הבאה. בהמה שדרסה על כלי ולא שיברתו, ונתגלגל הכלי למקום אחר ונשבר, מהו הדין במקרה הזה? האם בתר מעיקר האזלינה? האם הולכים אחרי תחילת הפעולה שדחפתו הבהמה בגופה וגופיו, כך שזה נחשב שהכלי נשבר על ידי גופה, ואז צריכים הבעלים לשלם נזק שלם, או דילמה, או אולי בתר תברמן האזלינה, או שהולכים אחרי השעה שהכלי נשבר בפועל, והיות שאז הבהמה לא נוגעת בכלי וצרורות נינו, אז זה נחשב צרורות וישלם הבעלים חצי נזק. או במילים אחרות, האם אנחנו מתייחסים לכלי שבור ברגע שהתחיל התהליך, או שאנחנו מתייחסים לכלי שבור רק ברגע שהוא נשבר בפועל? שואלת הגמרא, תפשוט למידי רבא. מדוע אתה רבא לא פושט את השאלה שלך מדברי רבא? דאמר רבא שאדם שזרק כלי מראש הגג, ובא אחר ושברו במקל, קודם שנשבר הכלי על גבי הקרקע, הדין שפטור המשברו וחייו הזורק. מפני דאמרין עלי למי שזרק את הכלי, שמי ששבר את הכלי במקל, הוא בעצם מנה תביר התבר, כלי שבור הוא שבר. זאת אומרת, שהולכים אחרי תחילת התהליך, שהועיל וסופו של הכלי להישבר לכשינוח על הקרקע, אז זה נחשב שהזורק אותו מראש הגג הוא זה ששבר אותו. מתרצת הגמרא שהסיבה שרבא לא פשט את דבריו מדברי רבא, מפני שלרבא פשיט עלי. היה לו פשוט שהאחריות על שבירת הכלי נקבעת על פי תחילת התהליך, אבל לרבא מי בעיה לי? הוא הסתפק בדבר, והוא לא קיבל את דברי רבא. ועל כן אומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שאמרה, הידוס אינו מועד, ויש אומרים הרי זה מועד. וראשית מבאר את הגמרא את הברייתא, הידוס על כדעתך? האם יעלה על דעתך לומר שהידוס שזה רקידת התרנגולים, יש תנא שאומר שהתרנגול לא מועד לנזק הזה? הרי זה דרכו. אלא לאו, בהכרח צריך לתקן את הגרסה בברייתא ולומר שמדובר על הידוס והטיז, שגלגל התרנגול את הכלי תוך כדי רקידתו למקום אחר ונשבר הכלי, ובהק המפלגי. ובמציאות הזו נחלקו התונאים, דמר סבר, התנא שאמר הרי זה מועד, שבתר מעיקר האזלינן, שהולכים אחר תחילת המעשה, כך שהנזק נגרם על ידי גופו של התרנגול, ולכן הוא מועד לכך. ומר סבר, שזה התנא שאמר הידוס אינו מועד, שבתר תברמן האזלינן, שהולכים אחרי הרגע בו נשבר הכלי בפועל, שבאותה נקודת זמן, התרנגול לא נגע בכלי, אלא הכלי נשבר מכוחו של התרנגול. ולפי ההסבר הזה יוצא, שרבא בעצם מסתפק במחלוקת תנאים. דוחה הגמרא שלא זה הסבר הברייתא, הפכנו דף, אלא הברייתא מדברת בהתיז התרנגול צרורות, והצרורות שברו את הכלים, והוא התרנגול עצמו לא נגע כלל בכלי שנשבר. ובפלוגתא דסומכוס ורבנן כמפלגי, ונחלקו התנאים בברייתא במחלוקת של סומכוס ורבנן, שהתנא שאמר שהתרנגול מועד לכך, סבר כסומכוס שעל צרורות משלם נזק שלם, והתנא שאמר שהתרנגול אינו מועד לכך, סבר כחכמים שעל צרורות משלמים חצי נזק. עד לכאן דף י' ז'.